שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר ירמיהו. מת ירמיהו הנביא. ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור שעבר הגענו לפרק נ"ב וסיימנו את פסוק ג', נכון? וואלה, איזה השגחה נפלאה גרמה שזכרתי את זה. כן, אנחנו מדברים כאן על הפרק המתאר את נפילתה של ירושלים. יש חבר'ה עם חוש הומור פה שאוהבים בדיחות. ויהי, אז אני קורא כאן בפסוק ד', ויהי בשנה התשיעית למולכו. מולכו של מי? צדקיהו, יפה. בחודש העשירי, מה זה חודש העשירי? מה? טבת או שבט? תחליט. טבת? בטוח. מי מסכים איתו? גם אתה. יש כאן רוב דומם. נתחשב בו או לא נתחשב? טבת. טבת, יפה. משהו מתחיל פה לזוז. טבת, בסדר. אז אם ככה, זה באמת בחודש טבת. בעשור לחודש, כלומר בעשרה בטבת, בא נבוכדנצר, מלך בבל, הוא, וכל חילו על ירושלים. ויחנו עליה. ויבנו עליה דייק סביב. זאת הסיבה שיש תענית עשרה בטבת. נכון? ממה זה בא? מזה. שמלך בבל הגיע ועשה מצור על ירושלים. מה כל כך חמור בזה שהוא עושה מצור? ירושלים עוד לא נפלה. הגמרא אומרת שאתחלת דפורענותה זה יותר חמור מהכל. כלומר זה כמו סדק. ברגע שנעשה הסדק הכל יכול להתפרץ. אבל שמה זה התחיל. כיוון ששם זה התחיל, הכל כלול שם, ולכן יש חומרה מיוחדת בתענית עשרה בטבת לעומת תעניות אחרות, עד כדי כך שדעת הבח היא שאם עשרה בטבת חל בשבת, מתענים בשבת. כן. זה אגב נכון או לא? זה לא יכול לקרות, אז אי אפשר לדעת. כן, אף פעם עשרה בטבת לא יוצא בשבת, אז אין בעיה. אבל כך אומר הבח, עכשיו למה הוא לקח את זה? בגלל שבספר יחזקאל גם כן מתואר העניין של עשרה בטבת, ושם נאמר בן אדם כתוב לך את עצם היום הזה. מה זה עצם היום הזה? כמו שנאמר ביום הכיפורים, בעצם היום הזה, ומתענים אפילו בשבת, אז גם פה. טוב, אני לא יודע אם הלכה כמו הבח, אבל זה מראה בכל זאת על איזושהי חומרה. זאת אומרת שבזמן שכל זה קורה בירושלים, וירמיהו נמצא בירושלים, באותו זמן בבבל כבר נמצא הנביא יחזקאל, וגם הוא רואה את זה. במקום שבו הוא נמצא, הרי אף אחד בבבל מסביבו לא יודע שמלך בבל כבר הגיע לירושלים. אבל הוא נביא, אז הוא יודע. כן? אז כתוב, בן אדם, כתוב לך את עצם היום הזה, יום בו שמח מלך בבל אל ירושלים. אז פה זה מתואר גם, כן? ויבנו עליה דייק סביב. מה? לא הבנתי. נכון. נכון. קודם כל זה לא רק, הוא עשה את זה גם כמה פעמים לפני כן, זה בסדר. ראינו כמה סיפורים על ירמיהו. סיפורים אישיים אפילו, איך שרודפים אותו, ואיך מכניסים אותו לכלא, איך הוא יוצא מהכלא, איך הוא מדבר עם המלך. כל זה קורה כבר. זה לא... כן. ותבוא העיר במצור עד השתי עשרה שנה למלך צדקיהו. מה זה השתי עשרה? אחד עשרה. השתי עשרה זה אחד עשרה. מכאן למדו חכמים שכל המוסיף גורע. אתה הוספת עין, זה פחות את זה. בחודש הרביעי, בתשעה לחודש. מה זה חודש הרביעי? תמוז, נכון. בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילכו דרך הערבה. כלומר, בתשעה בתמוז הובקעה החומה, הכסדים עדיין מסביב, בינתיים חיילים בורחים דרך שער בין החומותיים. מה זה שער בין החומותיים? יש כנראה בין שתי חומות יש שם בית שדרכו אפשר לחיילים להסתתר, ואז לא רואים שהם יוצאים דרך הערבה. זה כנראה מהצד שמה שנקרא מעיין השילוח, כן? בריכת השילוח, שם כנראה היה בית בין החומותיים, ומשם אפשר להמשיך דרך הקדרון עד מדבר יהודה. אז אשר על גן המלך, גן המלך אנחנו יודעים שהוא היה מצד דרום, וחזים על העיר סביב הלכו דרך הערבה. עכשיו יוצא לפי זה שמתי הייתה הבקעת העיר, באיזה תאריך? תת בתמוז, נכון? אנחנו מציינים, יש לנו תענית של, שמציין את הבקעת העיר, מתי? ב-17 בתמוז. נכון? זה סותר פסוק מפורש. אז אתה החלטת שאתה מקבל את דעת התלמוד הבבלי. בתלמוד הבבלי כתוב כמו שאתה אומר, בבית ראשון זה היה בתת בתמוז, בבית שני היה ב-17 בתמוז, מכיוון שהיום אנחנו עושים את התעניות כהמשך למה שקרה בבית שני, אז אנחנו מתענים ב-17 בתמוז. בסדר? אז אם כן קיבלת את דעת הבבלי. יפה. טוב, אז אם קיבלת את דעת הבבלי, אז נסתפק בזה, לא? מה? האם יש דעה אחרת? בוא ננסה לדייק בדברים שאני אמרתי. אם אני אמרתי שקיבלת דעת הבבלי, זה סימן שאולי יש דעה אחרת, שיכולה להיות הדעה של הירושלמי, נכון? תלמוד ירושלמי. תלמוד הירושלמי כתוב שגם גם בבית ראשון הובקעה העיר ב-17 בתמוז. ומה שכתוב כאן ב-9 לחודש, כי הנביא התבלבל. כך אומר המדרש. כך אומר ירושלמי. הנביא התבלבל מפני רוב צרות, היה קשה, אז לא ספרו נכון, כתבו 9. חמור מאוד, לא? אז זה נביא מתבלבל. אם נביא מתבלבל, אז הנבואה התבלבלה. הנבואה התבלבלה? מה זה הנבואה? זה דבר השם. דבר השם מתבלבל. זה כביכול חס וחלילה אומר שלמעלה היה בלבול. אומר המדרש, אומר הירושלמי, משל למלך שהיה כותב חשבונות. היה במצל, זה לכתוב חשבונות, צריך ריכוז, נכון? תוך כדי שהוא כותב את החשבונות, אמרו לו שבנו מת. זה עשה לו את זה, ככה, התבלבל, לא כתב נכון. זה בדיוק מה שקרה אז למעלה, שכביכול למעלה יש בלבול. אני רוצה להבין. אתם רואים שהירושלמי יש לו איזו תעוזה רעיונית יותר חזקה מהבבלי. כי הבבלי אומר דברים שרק שהציבור יכול להבין בזמן הגלות. אבל בארץ ישראל יודעים דברים יותר פנימיים, יותר עמוקים. אז קודם כל, בואו ננסה להבין מה זה אומר שיש כביכול בלבול למעלה. נשאלת השאלה. להיות מבולבל זה מגונה, נכון? זה גנאי. להיות מסודר, מה זה? שבח. אנחנו רגילים להגיד על הקדוש ברוך הוא דברי שבח, לא חס וחלילה, דברי גנאי. אבל מצד האמת, דברי שבח על הקדוש ברוך הוא, גם זה גנאי. אומר הכוזרי, על הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד כלום. אז למה את אומר עליו שהוא חי? לא בגלל שהוא חי, אלא כדי לא להגיד מת. למה את אומר שהוא אחד? כדי להגיד, לא להגיד הרבה. אבל מצד האמת, גם הביטוי חי ואחד ואפילו קיים, זה ביטויים לא אמיתיים. אז באותה מידה שלהגיד מבולבל זה לא נכון, גם להגיד מסודר זה לא נכון. זה לבורא, זה למעלה מזה. נכון? אבל בדרך כלל, אנחנו משתמשים בביטויים שהם אצלנו שבח, כי לנו זה חשוב. אלא אם כן, יש צורך מיוחד. שהקדוש ברוך הוא משחק אותה מבולבל. למה? כי כשאני בצרה, יש לי שתי צרות בעצם. צרה אחת, זה עצם הצרה. שברתי את הרגל, זה ממש לא נעים. אז אני בצרה. אבל יש עוד משהו. כשאני בצרה, אז אני לא יכול להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שעוז וחדווה במקומו, שהכל שמחה לפניו. אז יש לי גם ניתוק מהשם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה איתנו ג'סטה. בשעה של החורבן, ואנחנו מבולבלים, כי אדם שעובר חורבן ברור שהוא מבולבל, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול מבולבל כדי שנדבק במידותיו, כדי שיהיה אפשרות של קשר עם האלוהות. אם יש משבר בתוך העולם האלוהי, אז המשבר שלי מחבר אותי למשבר שלו, אז יש דבקות. הבנתם את הקטע? מקווה שזה ברור. עכשיו אני רוצה להבין טכנית איך מ-17 הפך להיות 9. לא מובן. איך כותבים 17? איך? 1 ו-7? מה פתאום? לא השתמשו באותי במספרים כאלה. י' ח' זה 18. י' ז', נכון. י' וז'. עכשיו, אם אני כותב י' וז', אבל הדיו נשפח לי מהי' למטה, זה הופך להיות ת', נכון? אז 17 יכול להפוך לת', מה שכתוב כאן. בסדר? זה עדיין טכני. אני רוצה להעמיק בזה קצת יותר. 17 זה גימטריה של מיל, איזו מילה? טוב, המילה טוב. טוב בתמוז. יש משהו טוב במשבר הזה. כמו שבירת הלוחות וכדומה. כל זה קרה ב-17 בתמוז. בגלוי, הטוב הזה הוא נורא והיום, אבל בשורשו הוא טוב. מה השורש של המילה טוב? תת. תת זה התחלה של הטוב. בסדר? ולכן הגמרא אומרת, הרואה תת בחלום יצפה לטוב. למה? כי התת הראשונה שמופיע בתורה זה במילה טוב. נכון? זאת אומרת שהשורש של מה שקרה ב-17 בתמוז הוא שורש טוב. לכן, אם אני מחפש מה המקור של הבלבול הזה, זה בתת. לכן, הנביא, כשהוא מציין בלבול, מציין במקום 17, 9. עד כאן מובן? טוב. מה?
טוב זה שכאילו, כאילו, המטור
בעצם. למשל. כן, הרי זה מה ש... הרי נשתברו הלוחות, נכון? גם זה, אמרו, יש הכוכחה ששיברת, שנשתברו הלוחות ולא ישראל. אז זה בעצם ראשית החורבן, זה ב-17 בתמוז. כן. יכול להיות גם באופן פרטי, אם אתה ראוי לזה. זאת אומרת, לגבי השגחה פרטית, זה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שהוא מושגח בהשגחה פרטית. יש אדם שלא. אם אתה מאלה שזכו להיות מושגחים בהשגחה פרטית, אז כן. זאת אומרת, שאם אתה מאנשים שזכו להיות מושגחים בהשגחה פרטית, אז הציורים האלה נוגעים גם לך. צדיקים, כן. כלומר, ככל שאדם הוא יותר נעלה בחוכמה ובמוסר, אז הוא יותר מושגח. כך אומר הרמב״ם. אז לכן זה יותר משמעותי מה שקורה לו. לעומת זה, סתם אדם חסר משמעות, רשע, אז מה שיקרה לו פחות משמעותי גם כן. כן. אגב, 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. מה הם? נשתברו הלוחות, זה אמרנו, נכון? שאלה, איפה הלוחות? ואיפה הארון? לא, בפני שגלה, מה המקום שלו? קודש הקודשים, יפה. קודש הקודשים מקום מאוד פנימי. זאת אומרת שיש שבר במקום הפנימי. מה הדבר השני שקרה? מה? בוטל התמיד. איפה התמיד? במקדש, איפה במקדש? במזבח, איפה המזבח? בחצר, זאת אומרת זה כבר יותר חיצוני. כלומר השבירה מתחילה בקודש קודשי, ממשיכה למזבח. הדבר השלישי? לא, זה הדבר החמישי. הדבר השלישי? הופקעה העיר, מה שכתוב כאן. איפה החומה? בחוץ גם כן, כלומר, אתם רואים שכאילו איזה מין גל, כמו ברידת אדמה. זה הולך מנקודה פנימית, הולך ומתפשט. אופקי העיר. דבר הרביעי. לא, זה בתשבע. מה? שרף. אפוסטמוס את התורה. נכון? איפה התורה? לא. מה זה שרף אפוסטמוס את התורה? אנשים לא יודעים מה זה הסיפור הזה, נכון? איפה, מי זה אפוסטמוס הזה בכלל? יש, משם אפוסטמוס, זה כנראה שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים, השם היה פוסטומוס. פוסטומוס זה שם של חיילים רומאים, בדרך כלל זה שם שנותנים לילד שנולד אחרי מות אביו, פוסטומוס, כלומר הוא אחרי המוות, והסיפור הוא הסיפור שמסופר על ידי יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס מספר כיצד התחיל המרד נגד הרומאים. אומר שהיה גדוד של רומאים שהותקף באזור בית חורון. ועל ידי שודדים זרקו עליהם אבנים, לא מצא חן בעיני הרומאים, הם חיפשו את השודדים האלה, נכנסו לבתים של היהודים, ומסופר שמה שתוך כדי החיפושים אחד הרומאים ראה ספר תורה ושרף אותו. הדבר הזה הוא זה שפתח את המרד נגד הרומאים. עכשיו אומר, יוספוס פלביוס אומר דבר מעניין מאוד שם. הוא אומר, הדבר הזה שנשרף ספר תורה, היה קשה ליהודים כאילו שורפים חלק מארצם. כלומר, לוותר על חלק של ארץ ישראל זה חמור מאוד. דומה לזה שריפת ספר תורה. כדאי לדעת את זה. כן? עכשיו, אז יותר לפי זה, שרף אפוסטמוס התורה, זה בעצם מה שפתח את המרד שאיבד את כל ארץ ישראל. אז אמרנו, כן, קודש הקודשים, זה פנימי. אחר כך, התמיד, קצת יותר בחוץ, אופקי העיר, שרף אפוסטמוס, כל ארץ ישראל. ומה הדבר החמישי? מה אתה אומר? יפה, יפה, תודה. הוא עמד צלם בהיכל. מה זה? איפה? בעולם כולו, יפה. זה בעצם, אני חושב שהכוונה לנצרות. הוא עמד צלם בהיכל. זאת אומרת, בשם היהדות עובדים עבודה זרה. זה כאילו מתפשט בעולם כולו. איך זה קשור ל-17 בתמוז? האם יש איזה אירוע שקשור להיווסדות הנצרות הקשור ל-17 בתמוז? אני עוד לא מצאתי, אני מחפש. אני אמצא בעזרת השם. טוב, אז זה מה שכתוב כאן, ותיבקע העיר. אני חושב חוזר לפסוק ז'. מה? זה היה דבר. טוב. ותיבקע העיר. שכנעת אותי. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו, ויצאו מהעיר לילה, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, והלכו דרך הערבה, וירדפו חיל כסדים אחרי המלך. כלומר, הכסדים לא פראיירים, ראו שהמלך בורח, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו, וכל חילו נפוצו מעליו. כלומר, הוא נשאר בלי חיילים, היה קל לתפוס אותו, בערבות יריחו. יש אגדות שצדקיהו ברח דרך מנהרה, דרך מערת צדקיהו, והגיע, והמנהרה הזאת נפתחת ביריחו. לא, מי יודע. והתפסו את המלך. ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. זאת אומרת שמלך בבל, כשהתחיל את המצור, לא נשאר בירושלים. הוא יצא לריבלה. איפה זה ריבלה? מאיזה ארץ זה? מה אתה רוצה לי ככה? תבדוק, כתוב. בארץ חמת, נו. אני לא שואל חידות. כתוב. ריבלתה בארץ חמת. איפה זה ארץ חמת? זה מחוז אנטיוכיה, שהיום שייך לדרום טורקיה. אנטקיה, מה שנקרא. לכן חזל אמרו, ריבלה זו אנטיוכיה. על כל פנים משהו מאוד צפוני, בסוריה. אז לקחו את צדקיהו עד מלך בבל בריבלה, וידבר איתו משפטים. זאת אומרת, המלך אומר לו, מה זה צריך להיות? למה בגדת בי? מה זה כל הדברים האלה? אני שמחתי עליך. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט ברבלעתה, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאו מלך בבל, בבלה, ויתנהו בבית, בית הפקודות עד יום מותו. כלומר, הוא נשאר בכלא. עכשיו, הוא לא הרג את צדקיהו, כי מלך משתדל לא להרוג מלך, אבל הוא הרג לו את הבנים, את השרים וכו'. יש שאלה, למה צריך לעבר אותו? כן? כלומר, העיניים זה, זה כינוי לחוכמה, נכון? ואם מעיני העדה נעשתה לשגגה. אז עם חורבן הבית גם עובדת החוכמה. לכן המלך מתעבר. הלך ביחד. אז זה מה שהוא עשה. אחר כך יש המשך לסיפור, אבל מאחורי הזכוכית אומרים לי שמגיע המבזק, ולכן נעצור כאן.